שבת דף ג', מתחילים בעזרת השם, דף ב' עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, במילים אמר לי רב מתנה. הרבה אנשים מספרים סיפורים, מעטים יודעים לדייק ולספר את הסיפור במדויק כמו שהוא היה. יש אמרה שאומרים, מה ההבדל בין כסף לבין סיפור מעשה? והתשובה היא, שכסף, ככל שהוא עובר יותר ידיים, כל אחד לוקח לעצמו איזה עמלה קטנה, בסוף לא נשאר הרבה מהכסף שהיה בהתחלה. לעומת זאת בסיפור, הראשון שמספר את הסיפור, מספר סיפור קצר ופשוט, אבל ככל שהוא עובר יותר ויותר מספרים, כל אחד מוסיף פרטים שהיו ולא היו, כי יד השם הטובה עליו. המשנה שלנו בתחילת המסכת מלמדת אותנו הרבה דברים. אבל אפשר גם לדייק בה, איך ניתן לדייק כשמספרים סיפור בפרטים של הסיפור. מדובר כאן על סיפור פשוט ביותר. אני הגיע שבת, רואה שחסר לו אוכל בבית, לקח כלי ריק, הביא את זה לתוך הארמון של העשיר, העשיר לקח את הכלי הריק, מילא אותו בשר, דגים וכל מטעמים, החזיר אותו לעני שעומד ברחוב ברשות הרבים. זה הסיפור. הסיפור הזה אפשר לדייק בו, והוא יכול להפוך להיות 12 סיפורים שונים לגמרי. אותו סיפור. ובכן ככה. יש כאן קודם כל לחלק את הסיפור הזה לשניים. יש את המעשה שהעני שעומד ברחוב ברשות הרבים, איכשהו מכניס את הכלי הריק, לתוך הארמון של העשיר, זה חלק אחד. ויש איך העשיר, אחרי שהוא מילא את הכלי הזה בתוך הארמון, מוציא אותו מביתו ומניח אותו ברשותו של העני, ברשות הרבים ברחוב. משנה אומרת, בשביל הנקודה שבשבילה המשנה מביאה את כל החלקים האלה, זה בגלל המלאכה הנפלאה של שבת, שנקראת מלאכת הוצאה מרשות לרשות, אחד מה39 מלאכות שחייבים עליהם אם עושים אותם בשבת, זה הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים. שתחייב מהתורה צריך לעמוד בשני תנאים. תנאי ראשון שבאדם עשה עקירה מרשות אחת, תנאי שני שהוא עשה הנחה ברשות האחרת, אז הוא חייב מהתורה. המשנה לימדה אותנו שיש כאן שני אופנים של חיוב מהתורה של מלאכת הוצאה מרשות לרשות לבעל הבית, לעשיר שנמצא בתוך הארמון, ויכולים להיות שתי אפשרויות, שני חיובים של הוצאה מרשות לרשות לעני שנמצא ברחוב ברשות הרבים. והיא פותחת ומביאה את האפשרות הראשונה. אפשרות ראשונה של הסיפור, איך לספר את הסיפור. העני שעמד בחוץ, עקר את הכלי הריק מרשות הרבים, והכניס את ידו לתוך הארמון של העשיר. וגם הכניס את זה לתוך ידו של בעל הבית, הניח ברשות היחיד, בעל הבית ברשות היחיד, הניח את זה ברשות היחיד. אז העני עשה עקירה מרשות הרבים, והנחה ברשות היחיד, זאת אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה, שהעשיר, זאת אומרת זה כבר בחלק השני של הסיפור, שהעשיר כבר מילא את הכלי, והוא נותן אותו לעני שנמצא ברשות הרבים. אז גם כאן, מדובר כאן שהעני עדיין עם הידיים בתוך הארמון, ומוציא, עוקר מרשות העשיר, מהארמון, מרשות היחיד, ומניח ברשות הרבים. אלה הם שתי אפשרויות שהעני עשה מלאכה גמורה. העשיר פטור בשתי האפשרויות האלה. באיזה שתי אפשרויות העשיר דווקא יהיה חייב? אם העשיר הוא זה שהוציא את הידיים שלו לרשות הרבים. עד עכשיו דיברנו בשני הסיפורים שהעני הכניס את הידיים שלו לתוך הבית של העשיר. פה אנחנו מדברים שהעשיר מוציא את הידיים שלו מחוץ לבית שלו אל רשות הרבים. אפשרות ראשונה, שהבעל הבית הוציא את ידו לחוץ אחרי שהוא מילא כל המטעמים את הכלי, הוא הושיט את ידו החוצה, ונתן את האוכל לתוך הידיים של העני, אז הוא גם עקר, העשיר, גם עקר מרשות היחיד, וגם מניח ברשות הרבים. אפשרות שנייה, שהוא השיט את הידיים שלו החוצה, העשיר, עקר מידיו של העני את הכלי הריק, והניח אותו בתוך הבית שלו, בתוך הארמון, לרשות היחיד. בשתי האפשרויות האלה כמובן, העשיר עשה בשתי האפשרויות, גם עקירה וגם הנחה מרשות אחת לרשות אחרת. אלה הם ארבע אפשרויות בינתיים. איך לספר את הסיפור? וכל אפשרות היא שונה לגמרי. ובכל אפשרות מישהו אחר יהיה חייב. כעת אנחנו עוברים לארבע אפשרויות הנוספות שאפשר לספר את הסיפור הזה. שארבע אפשרויות הנוספות, אף אחד מבין שניהם, מבין העשיר והעני, לא יהיה חייב מהתורה, אבל זה אסור מדרבנן. הרעיון, כיוון שהם עשו רק עקירה. רק עקרו מרשות אחת, אבל לא הניחו ברשות האחרת. עכשיו, אנחנו כבר עכשיו צריכים לשים לב שבעצם מדברים כאן על העקירה, לא מדברים על זה שעשה את ההנחה, שגם זה אסור מדרבנן. ואם אנחנו נתייחס רק לעקירה, יהיה לנו פה עוד ארבע אפשרויות. אבל אם נתייחס גם לזה שעשה רק את ההנחה, יהיה לנו כאן עוד ארבע אפשרויות. ומזה אנחנו נגיע, בנוסף לארבע סיפורים שהיה לנו קודם, כשאחד עשה גם את העקירה וגם את ההנחה, פה כשאנחנו מדברים על זה שיש אחד שרק עשה את העקירה, ארבע אפשרויות שאחד רק עשה את העקירה, אז יש לנו כבר שמונה סיפורים. ואם נתייחס גם לזה שרק עשה את ההנחה, אז יש לנו כאן 12 סיפורים. וכמובן שאם אנחנו מתייחסים גם לזה שפטור, אז בסיפורים הראשונים שדיברנו, שאחד עשה גם עקירה וגם הנחה, גם שם יש לנו בעצם עוד ארבע פטורים. כי במקרה שלדוגמה, העשיר גם לקח את הכלי מידו של העני, ועקר אותו מרשות היחיד, וגם מניח ברשות הרבים, העשיר חייב, אבל העני יהיה פטור. וכל אחד מהאפשרויות, מהארבע האפשרויות שאחד כאן חייב, יש גם מישהו שהוא פטור. אז מזה אפילו אפשר להגיע לעוד ארבע מקרים של פטור, ואז נגיע אפילו ל-16 סיפורים. אבל אנחנו נלך כרגע, דבר ראשון, לאותם ארבע אפשרויות שהאדם עשה רק עקירה ולא הנחה. וזה שעשה את העקירה עובר על איסור מדרבנן. ואנחנו הולכים בסיפורים מקבילים לסיפור הקודם, רק אם בארבע סיפורים הראשונים, היה כאן אחד שעשה גם עקירה מרשות אחת וגם הנחה ברשות האחרת, כאן זה מתחלק לשניים, אחד עשה את העקירה והשני עשה את ההנחה. אז המקרה הראשון זה שהעני הכניס את הידיים שלו לתוך הארמון של העשיר, והעני זה שעשה את העקירה, עקר את הכלי הריק מרשות הרבים, הכניס אותו לתוך הבית של העשיר, אבל לא הניח אותו ברשות היחיד. העשיר הוא זה שהמשיך את זה ועשה את הפעולה השנייה והניח ברשות היחיד. אז יש כאן עקירה לעני, ובנוסף, כדאי לשים לב במאמר המוסגר, שיש כאן הנחה שהעשיר הניח. וכן, אפשרות שנייה, שהבעל הבית לקח את הכלי, הכניס בפנים אוכל, ועקר אותו, העשיר עקר את הכלי עם האוכל מרשות היחיד, והעני הוא זה שהניח את זה ברשות הרבים. זה כבר סיפור שני. ובמקרה הזה שניהם פטורים, אבל זה אסור מדרבנן. והשני מקרים האחרונים, שגם הם מתחלקים, כל אחד מהם לשני סיפורים, כי יש כאן את זה שעקר ויש כאן את זה שהניח. אז המקרה הראשון זה שהבעל הבית הוא זה שהוציא את הידיים שלו לחוץ, הוא זה שגם עקר את האוכל מרשות היחיד והכניס לרשות הרבים. העני, עכשיו, הוא לא הניח ברשות הרבים, הוא רק הכניס את זה לתוך רשות הרבים, הוא עדיין לא עשה מלאכה שלמה, כי בשביל לעבור על האיסור של הוצאה מרשות לרשות, הוא גם צריך להניח, הוא לא הניח. העני הוא זה שלקח מידיו של העשיר והניח ברשות הרבים. או שהעני נתן את הכלי לתוך הידיים המושטות החוצה לרשות הרבים של העשיר, ואז העני עקר מרשות היחיד, והעשיר הוא זה שהכניס את הכלי והניח ברשות היחיד. זאת אומרת, העני עקר מרשות הרבים, והעשיר הניח ברשות היחיד. אז גם כאן שניהם פטורים. אז למעשה יש לנו כאן, מה שהמשנה מסכמת את זה, יציאות, איסורי הוצאה מרשות לרשות של שבת, שניים שהם ארבע בפנים, שניים לזה שנמצא בפנים, לעשיר, יש שני אפשרויות שהוא יעבור על הכנסה והוצאה, גם כשהעני עומד בחוץ, עשיר הלך והוציא מרשות היחיד, והניח ברשות הרבים, וכן כשהעשיר לקח מרשות הרבים, עקר מרשות הרבים והניח ברשות היחיד, הוא עשה הוצאה והכנסה שלמים, זה שתיים, לזה שנמצא בפנים, שהם ארבע, כשהוא רק עקר את החפץ שהיה בפנים, או שהוא רק עקר את החפץ כשהוא היה בחוץ, שאז הוא רק עבר על איסור דרבנן, אבל אנחנו לא מדברים כאן על זה שהוא הניח, בסיפור שאני עקר והוא הניח, על זה המשנה לא מדברת. כי אז יש לנו כאן לא שתיים שהן ארבע, אלא שתיים שהן שש. כי יש לנו עוד ארבע מקרים, רק בסיפור שהיה אחד שעשה את העקירה והשני עשה את ההנחה. וכן, אצל העני אותו דבר. יש שני מקרים שהוא עבר על איסור מהתורה, שהוא גם עקר מרשות הרבים וגם מניח ברשות היחיד. וכן, כשהוא עקר מרשות היחיד והניח ברשות הרבים, שהן ארבע, כשהוא רק עקר מרשות היחיד ולא הניח ברשות הרבים, או כשהוא רק עקר מרשות הרבים ולא הניח ברשות היחיד. וזה יכול גם להגיע בסוף, כמובן, ל-12, 2 שהם 6 לכל אחד מהם, אם אנחנו נדבר גם על זה שבן אדם רק הניח, היה אחד שעקר והשני הניח. אם נתייחס גם לזה שהניח, אז יש לנו פה שתי מקרים שאדם עקר והניח, ועוד שתי מקרים שאדם רק עקר, ועוד שתי מקרים שאדם רק הניח. אז יש כאן 12 מקרים. אז זו השאלה של הגמרא. אמר לי רב מתנה לאביי, יש לי שאלה. המשנה אומרת, יציאות השבת, שתיים שהם ארבע בפנים, ושתיים שהם ארבע בחוץ. זה כל מה שמצאת? זה כל היציאות השבת שיש? אז על שתיים אני לא מתווכח איתך, באמת. לזה שעומד בפנים ולזה שעומד בחוץ, יכולות להיות רק שתי אפשרויות שהוא יעבור על איסור הוצאה מרשות לרשות. אבל שאין ארבע? איסור דרבנן, יש רק שתי אפשרויות שהאדם יעבור? התמנה אביין, זה סך הכל יוצא שמונה, כי זה שתיים שהם ארבע בפנים ושתיים שהם ארבע בחוץ. זאת אומרת, ארבע בפנים וארבע בחוץ, סך הכל שמונה, זה כל מה שיש לך? תרתי עשרי אביין, זה הרי יוצא שיש יציאות השבת, שתיים שהם שש בפנים ושתיים שהם שש בחוץ, כי יש שתיים שיש גם עקירה וגם הנחה, ועוד ארבע שיש שתי עקירות ושתי הנחות, כמו שפירטנו. אז אביי ענה לו, ולתעמיך, לפי שיטתך שאתה מחשב גם את אלה שהם פטורים, אם כן, שיצרי אביין, יש לנו כאן 16. כי גם במקרה שנאמר, העשיר גם עקר וגם הניח, והעני לא עשה לא עקירה ולא הנחה, אז המשנה אומרת שהוא פטור. אז בכל הארבע מקרים שאחד מביניהם, או העשיר או העני, עשה גם עקירה וגם הנחה, שכשהשני פטור, תחשב גם את זה שהוא פטור. אם אתה מחשב את הפטורים גם, אז יש לך ארבע נוספים. בכל הארבע מקרים שחייבים מהתורה, יש גם את השני שהוא יהיה פטור מדרבנן גם וכל שכם מהתורה, אז יש לנו פה למעשה עוד ארבע פטורים, אז יש לנו סך הכל 16. אמר לי, אז רב מתנה ענה לו, הלו קשיה, זה לא קושיה מה שאתה אומר שנגיע בסוף ל-16, לא נגיע ל-16. למה? ביש למה, בבא דרישא, שמדובר שאחד מהם עשה גם את העקירה מרשות אחת וגם את ההנחה ברשות השנייה, ואז אנחנו אומרים שהשני פטור. מה פה שהוא פטור? פטור ומותר. מותר לו לכתחילה לעשות את זה. זאת אומרת, מה הבעיה של העני לעמוד בחוץ והעשיר עוקר את האוכל מרשות היחיד ומניח את זה ברשות הרבים, ואני לא עושה שום מלאכה? אז על זה אנחנו לא נייחס בכלל מעשה של הוצאה. אין פה שום הוצאה. אנחנו לא מתייחסים לזה בתור עוד מקרה. אבל אלא אותם פטורים שכתובים בסיפה, בבא דה סיפה דה פטור אבל אסור קשיא, יש שמונה פטורים, לא ארבע. איזה שמונה? כשהעשיר עקר מרשות היחיד והניח בתוך ידו של העני שהייתה מושטת לתוך הארמון שלו, זה הקירה, זה מלאכה אחת. אני הלך והוציא את זה מהארמון והניח ברשות הרבים, זה מלאכה נוספת כבר. ואם כן, הארבע הוצאות מדרבנן בעצם כפולים, כי בכל מלאכה יש שתי מלאכות, מלאכה אחת של העקירה והמלאכה השנייה של ההכנסה, של ההנחה ברשות האחרת. אז זה לא רק ארבע, זה עוד שמונה. אז אם כן, בבא דה סייפה, דה פטור אבל אסור, קשיה, יש שמונה, למה אתה אומר רק ארבע? בסוף הגמרא תתרץ תירוץ מאוד פשוט. ואנחנו כבר נתרץ את זה עכשיו, כדי שלא נצטרך לחזור לזה אחר כך עוד פעם. התירוץ הוא נורא פשוט. כשאתה מדבר על העקירה, אפילו אם היא בלי הנחה, אנחנו מחשיבים את העקירות. למה? כי כשהשיר לדוגמה עקר מרשותו, מרשות היחיד, גם אם הוא לא הניח את זה ברשות הרבים, יש לו אפשרות חלילה, עם עוד קצת חוסר שימת לב, לעבור על איסור תורה ולהניח את זה גם ברשות הרבים. אז על הגזרה הזאת שחכמים גזרו שאדם לא יעקור מרשות היחיד ולתת למישהו שיניח ברשות הרבים, את זה המשנה מונה בין ההוצאות. כי אפשר חלילה להגיע על ידי זה למלאכה שלמה. אבל כשמדובר כאן רק על הנחה, לדוגמה כשאני לקח מידיו של העשיר והניח ברשות הרבים, אני לא יכול לעולם להגיע לחיוב מהתורה במקרה הזה, כי הוא לא זה שעקר מרשות אחת, הוא רק זה שמניח את זה ברשות האחרת. הוא כבר קיבל את המוצר אחרי שהוא נעקר מרשות אחת. הוא לא יכול לעקור את זה יותר. הוא לא יגיע לעולם לחיוב הוצאה מרשות אחת לרשות האחרת. הכי הרבה שהוא יכול לעשות זה רק להניח ברשות האחרת. את המקרים האלה המשנה לא מונה. זאת אומרת, במילים אחרות, כשאנחנו מדברים על הארבע סיפורים שהאדם עובר על איסור מדרבנן, שיש בכל סיפור בעצם שני חלקים, יש את החלק של העקירה ואת החלק של ההנחה, המשנה מונה רק את החלק של העקירה, מכיוון שאחרי שאדם עקר, הוא יכול גם להמשיך ולהניח, אבל אחרי שאדם קיבל חפץ שכבר נעקר מרשות אחת, לא נשאר לו אלא רק להניח את זה, אז הוא לא יכול להגיע לעולם לידי חיוב של חטאת, לידי חיוב של שבת מהתורה. זה למעשה התירוץ שנראה את זה בהמשך, רק עכשיו הגמרא פונה לדבר המפתיע, כי אנחנו מכירים את הכלל שכשבשבת כתוב לנו פטור, זה לא אומר שזה מותר. בדרך כלל כשכתוב פטור זה הכוונה שהוא פטור מחיוב חטאת, כי הוא לא עבר על מלאכה מהתורה, אבל בדרך כלל זה אסור מדרבנן לעשות מעשה כזה, כדי שאדם לא יגיע לידי חיוב חטאת. אז שואלת הגמרא, מהיקה בכולי שבת פטור ומותר? וכי בכל מקום שכתוב בהלכות שבת פטור, הכוונה שזה מותר לכתחילה לעשות דבר כזה? כמו שכאן אנחנו אומרים שבמקרים שאחד מהם עשה את האיסור מהתורה, שהוא גם עקר וגם הניח, אז השני פטור לגמרי, הכוונה שמותר לו גם לשתף פעולה עם דבר כזה. ואמר שמואל, כל פטורי די שבת, בכל הלכות שבת, בכל מסכת שבת, כשכתוב פטור, הכוונה פטור מחטאת, כי הוא לא עבר על איסור מהתורה. אבל אסור לעשות את זה מדרבנן, כדי שאדם לא יבוא לידי איסור שבת. בר מאן נתלת. חוץ משלושה דינים שרק בהם כשכתוב פטור הכוונה שזה מותר. זה פטור ומותר. המקרה הראשון, צידת צבי. אנשים שמתפרנסים מצבי, נכנס אליהם צבי לתוך הבית, הם שמחים מאוד, הם רוצים שהצבי הזה יישאר. מה הם עושים? סוגרים את הדלת, מה הבעיה? ואחר כך מגיעים עם הכלים המקצועיים שלהם וצדים את הצבי. אבל אם זה שבת, איך אפשר לצוד את הצבי? זה אחד מה-39 אבות המלאכות שאסורים בשבת, זה צידה. אז הבעלים היה לו, אולי הוא היה פושע, אולי הוא היה אחד שלא יודע הלכות. רואה שהצבי נכנס אליו לתוך החדר, מה הוא עושה? מתיישב בכניסה לחדר. מתיישב. וככה הצבי לא יכול לצאת עכשיו החוצה. אבל הבן אדם הזה עבר על איסור תורה, כי הוא בעצם צד. הגיע אחרי כמה רגעים, השותף שלו, והוא ראה את הצייד הזה, הוא אמר, איזה יופי, בוא אני אעזור לך. הלך הבן אדם השני, התיישב באותו פתח, אחרי שהראשון כבר מילא את הפתח, התיישב מאחוריו. וגם הוא, הפתחים של פעם היו יותר רחבים, וגם הוא ממלא את הפתח, אבל הוא בעצם לא עשה שום צידה, כי הצבי כבר ניצוד אחרי שהראשון מילא את כל הפתח. אז אפילו אם אחר כך קם הראשון והלך משם, והיחיד ששומר עכשיו על הצבי שלא יברח, זה השני שהגיע מאוחר יותר, מותר לעשות את זה לכתחילה. כי הצבי הזה כבר היה ניצוד ועומד בעצם זה שהראשון כבר התיישב ומילא את כל הפתח. זה המקרה הראשון. המקרה השני, וצידת נחש. אדם שחלילה וחס נפגש עם נחש, והוא יודע שזה יכול להיות חלילה הפגישה האחרונה של החיים שלו. הוא יכול חלילה להינזק על ידי הנחש. אם יש כאן חשש שהנחש יקיש אותו וימית אותו, כאן שאלה, ובוודאי שמותר לצוד את הנחש ולהרוג אותו. כי אין שום מצווה בתורה שנדחית משום פיקוח נפש, חוץ משלוש העבירות המפורסמות של עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. וחי בהם, אומרת התורה, אדם צריך לחיות עם התורה, והתורה לא אמורה להביא לו חלילה מיטה. אז זה ודאי שמותר לו לצוד את הנחש. אבל תוספות בדיבור המתחיל בר מביא שכאן מדובר שהוא יכול להינצל באפשרות אחרת. הוא לא חייב בדווקא לצוד את הנחש. אבל מה? זה מאוד מצער אותו, הנחש הזה, ולכן הוא רוצה לצוד אותו, אז חכמים התירו לצוד נחש. וזה מותר גם לכתחילה. המקרה השלישי הוא מפיס מורסה. מורסה זה הכוונה פצע. מפיס, הכוונה שהוא בוקע את הפצע. יש לו כאן פצע עם הרבה מוגלה. והוא מעוניין שהמוגלה הזה יצא החוצה. אז אם הוא מעוניין רק שהמוגלה תצא החוצה, אז זה פשוט שמותר לעשות את זה לכתחילה. למה? כי הוא לא עושה את זה כמו פתח רגיל, שבדרך כלל פתח מיועד גם להכניס וגם להוציא. גם אלה שהיו עושים פעם פתח להוציא מוגלה, הרבה פעמים הם גם היו מעוניינים שהפתח הזה יכניס אוויר צח בשביל לרפא את הפצע. אז הם היו פותחים פתח כזה בפצע. כאן כשהבן אדם פותח בשבת רק בשביל להוציא את המוגלה, זה פתח רק על מנת להוציא ולא על מנת להכניס, אז מותר אפילו לכתחילה, לא ניכנס כרגע לכל הפרטים שבעניין. רק נגיד את זה, שבמקרה שאנחנו מדברים עליו, הוא יהיה לא רק פטור, אלא מותר לכתחילה לעשות דבר כזה. אז אם כן, כשהמשנה שלנו אומרת פטור, לגבי, כשיש אחד שגם עשה את ההוצאה וגם את ההכנסה, גם את העקירה וגם את ההנחה, מה, אתה רוצה להגיד שכשהשני פטור הכוונה הוא פטור וזה גם מותר? הרי זה לא חלק מהרשימה שהביא לנו שמואל מאיסורי שבת, שכשכתוב שם פטור זה גם מותר, אז כנראה שזה אסור. אומרת הגמרא, לא, באמת גם זה מותר, רק ששמואל לא היה צריך להגיד את זה. כי יצטריך לשמואל, מה ששמואל היה צריך לחדש, שכשכתוב פטור הכוונה שזה גם מותר, זה פטור הידק, העביד מעשה. בן אדם עושה מעשה בשבת שאמור להיות מלאכה, ובכל זאת זה מותר. כמו שלושת המקרים שדיברנו. אבל פטורי דלא כעביד מעשה. פטור שמאדם פשוט לא עושה כלום. כמו במקרה שלנו, שהוא לא עשה עקירה ולא הנחה. אלא הוא פשוט קיבל את החפץ אחרי שנעשה בו עקירה והנחה על ידי מישהו אחר, אז הוא לא עשה פה מעשה של איסור. אז על זה שמואל לא צריך לדבר. היא כתובה, יש הרבה מקרים בהלכות שבת, שמאדם יהיה פטור וזה גם מותר במקרה שהוא לא עשה שום מעשה של איסור. וכאן הגמרא מיד חוזרת לשאלה שאלנו, קודם, מכל מקום, תרתי ישרי הוויין, הרי יש לנו למעשה 12 אופנים של הוצאה והכנסה, או רק הוצאה, או רק הכנסה. מתרץ את הגמרא כמו שאמרנו קודם, פטור הידעתי בולידי חיוב חטאת כחשיב, אתה נמחשיב רק אופני פטור, שבן אדם יכול להגיע על ידיהם לידי חיוב חטאת, שזה על ידי העקירה, אלה שעקרו מרשות אחת, אותם אתן המונה בתור שהם עשו הוצאה, אבל אותם מקרים של הנחה, דלא עתה בהולידי חיוב חטאת, שהוא לא יכול להגיע לעולם לחיוב חטאת, כי הוא רק עושה הנחה, הוא קיבל את החפץ אחרי שהוא כבר נעקר מרשות אחת, מה שנשאר לו זה הכי הרבה רק להניח את זה ברשות האחרת, הוא לעולם לא יגיע לידי חיוב חטאת, כי הוא לא יגיע לעולם לידי לעשות עקירה, כי כבר עשו את העקירה בחפץ הזה, לא כחשיב, התנא לא מחשב את זה בתור אחד מהיציאות. אז לכן בסוף נשאר לנו רק 2 שהם 4 לזה שנמצא בפנים, ו2 שהם 4 לזה שנמצא בחוץ, 2 מהתורה שהוא עשה גם עקירה וגם הנחה, ועוד 2 מן הרבנן שהוא עשה רק עקירה. לכל אחד מהם כמובן, גם לזה שבפנים וגם לזה שבחוץ, סך הכל יש לנו פה 8 יציאות. שואלת הגמרא, למדנו על אותם אופנים שיש רק איסור מדרבנן, כשאחד רק עשה עקירה מרשות אחת, והשני רק עשה הנחה לרשות האחרת. אז למדנו ששניהם פטורים. נשאלת השאלה, איך שניהם פטורים? איך שניהם פטורים? הרי, והתאבידה מלאכה מביניו. הרי מביניהם נעשתה מלאכה שלמה שאסורה מן התורה. אז אם כן, לפחות תחייב את האחרון, אומר תוספות בדיבור המתחיל שניהם. לפחות את השני תחייב, כי הוא זה שסיים את המלאכה, הוא עשה, אחרי שהוא הניח ברשות אחרת, את מה שהראשון עקר מרשות האחת, נהיה פה מלאכה של הוצאה מרשות לרשות. מתרץ את הגמרא, יש פסוק ולימוד מיוחד ללמד שהוא יהיה פטור. תניה, רבי אומר, כשהתורה מדברת על אדם שחטא, והוא צריך להביא קורבן חטאת, אומרת התורה, ועם נפש אחת תחטא בשגגה, זה תחילת הפסוק, ואז אומרת התורה, מעם הארץ בעשותה, אחת ממצוות השם שלא תעשנה והשם. זאת אומרת, מדובר כאן על בן אדם שחטא בשגגה, ועשה אחת מכל מצוות השם שלא תעשנה, ועכשיו הוא, היה לו אשמה, הוא צריך להביא קורבן חטאת. התורה מדגישה בעשותה. אז הפירוש הפשוט של הפסוק, שהנפש הזאת עשתה. אבל הגמרא, הברייתא דורשת, בעשותה, הכוונה, למה לא כתוב בעשות? עשה. בעשייה שלה. הכוונה שהוא עשה עשייה מושלמת. הוא לבד עשה את כל המעשה. לכן דורשים, העושה את כולה חייב חטאת. ולא עושה את מקצת הזה שלו בעשותה. הוא לא עשה את כל העשייה הכוללת של המלאכה, אלא רק חלקה, הוא יהיה פטור מחטאת. ולכן, יחיד ועשה אותה את כל המלאכה, חייב חטאת. שניים ועשו אותה, יהיו פטורים. התמר נמי, באמת נעמד דרשה כזאת, על ידי ברייתא של תנאים, ככה תוספות בפירוש הראשון, בדיבור המתחיל, התמר לומד, התמר נמי, אמר רבי חייא בר גמדא, נזרקה מפי חבורה, נזרקה מפי חבורה של תנאים, ואמרו כולם שדורשים מזה שכתוב את המילה בעשותה, לעניין קורבן חטאת, שדווקא יחיד שעשה את המלאכה, הוא יהיה חייב אם הוא עשה מלאכה שלמה, אבל אם שניים שעשה הוא, וכל אחד עשה חלק אחר במלאכה, או על כל פנים לא אחד עשה את כל המלאכה, פטורים מקורבן חטאת. במשנה דיברנו על מקרה, אחד מהמקרים, שהעני הכניס את הידיים שלו לתוך הארמון של העשיר, שהארמון של העשיר זה רשות היחיד, והעשיר הכניס חפץ לתוך ידו של העני. אז בעצם העשיר עקר מרשות היחיד, ושם את זה בתוך ידיו של העני, זה לא רשות הרבים, הוא רק עקר מרשות היחיד. עכשיו, אני, הוא לא עקר מרשות היחיד שום דבר. שמו לו חפץ ביד. רק אני לקח את החפץ, הוציא אותו החוצה, והניח ברשות הרבים. אז במשנה למדנו שאני גם יהיה פטור. לא רק העשיר שלא עשה הנחה פטור, אלא גם אני נחשב פטור. לכאורה, זה שאני הרים את הידיים שלו, שבפנים היה חפץ, כדי להוציא את זה, את הידיים, להוציא אותם מרשותו של העשיר החוצה לרשות הרבים, עצם זה שהוא הרים את הידיים, אולי נגיד שזה נחשב שהוא עקר את החפץ מרשות היחיד, אבל אנחנו לא אומרים את זה, אלא אומרים שהוא יהיה פטור. מסתפק את הגמרא, מה יהיה הדין כשהאדם עקר את עצמו, הבן אדם היה ברשות היחיד, לא רק הידיים שלו היו ברשות היחיד, אלא כולו היה ברשות היחיד, ומישהו שם עליו איזה חפץ, שם לו משהו בטעינה עליו, על הכתפיים שלו, והבן אדם פשוט יוצא מרשות היחיד לרשות הרבים. מה נאמר אז? גם פה הוא יהיה פטור, או שפה הוא יהיה חייב? בא מיני רב מרבי, את אינו חברו אוכלים, או ומשקים, על הכתפיים שלו. הוא היה ברשות היחיד, ומישהו שם עליו, על הכתפיים, אוכל או משקה. ואותו אדם שטעון במאכלים ומשקיעים, הוציאם לחוץ והניח את זה ברשות הרבים. מהו? האם נאמר שהוא גם עשה עקירה וגם, שזה נחשב הנחה הוא בוודאי עשה, הוא הניח את החפץ ברשות הרבים. השאלה אם נאמר שהוא גם עשה עקירה מרשות היחיד או לא, למה? עקירת גופו, שהוא עוקר את הרגליים שלו, כדי לצאת מרשות היחיד לרשות הרבים, והחפצים נמצאים עליו, כעקירת חפץ ממקומו דמי, זה שהוא בעצמו יוצא מרשות היחיד, זה נקרא שהוא עוקר את החפצים שנמצאים לו על הגב מרשות היחיד, ומחייב חטאת אחר כך כשהוא מניח את זה ברשות הרבים, או דילמה או שנאמר לו, זה שהוא עוקר את גופו, זה לא נחשב כשהוא עקר חפץ, והוא יהיה פטור. אמר לי, אז רבי ענה לרב, חייב. כאן אנחנו כן נחייב. וכאן קופצת השאלה מאליה. למה כשהעני הכניס את הידיים שלו לרשות היחיד והעשיר העמיס מכל טוב על לתוך הידיים של העני והעני הוציא את הידיים שלו מרשות היחיד והניח את החפץ ברשות הרבים, אתה אומר שזה לא נחשב שהוא עקר מרשות היחיד למרות שהוא הוציא את היד מרשות היחיד וכשבן אדם את כולו עוקר מרשות היחיד למרות שהוא לא עקר את החפץ, אלא התאינו עליו את החפץ, אתה אומר שזה כן נקרא עקירה מרשות היחיד, ואחר כך כשהוא הניח, אתה אומר שהוא יהיה חייב. אז אומר לו, זה לא דומה, ואינו דומה לידו. מה איתה? מה ההבדל בין גופו לבין ידו? למה כשאדם עוקר את גופו, זה נקרא עקירה מרשות היחיד? וכשאדם עוקר את ידיו, זה לא נקרא עקירה מרשות היחיד. ההבדל הוא כזה. גופו נייך. הגוף של האדם נח על גבי הקרקע. ולכן כשהוא עוקר את עצמו, זה נחשב עקירה מרשות אחת. אבל ידו, כשאדם מכניס לתוך רשות אחרת, לא נייך, הוא לא מניח את זה על גבי הקרקע. לכן כשהוא מוציא את ידו, זה לא נקרא שהוא עשה עקירה מרשות שבה ידו הייתה. השאלה הייתה שאלה טובה. התשובה, תשובה מצוינת, אבל יש כאן הערה. אמר לי רבי חייא לרב, רבי חייא, שהיה נוכח בזמן של השאלה והתשובה, הוא העיר הערה לרב ששאל את השאלה את רבי. אומר לו, ברפחתי, אתה בן של אנשים גדולים, בנביא כשאומרים הפחות וכולי, הכוונה ללשון שררה, אתה בן של גדולים, לא אמין עליך, וכי לא אמרתי לך כבר כמה פעמים, כי קאי רבי בעם מסכתא, כשרבי עומד ושקוע במסכת אחת, לא תשאי לי במסכתא אחריתי, אל תשאל אותו שאלות ממסכתות אחרות, ועכשיו רבי לא היה עסוק במסכת שבת, ואתה שאלת אותו שאלה בענייני שבת, למה כל כך לא טוב לשאול רב שעוסק בנושא אחד, שאלות מנושא אחר? דילמה, לאו הדעתי, אולי כרגע דעתו על המסכת הזאת, והוא שקוע בה לגמרי, ואין דעתו על מסכתות אחרות כמו שצריך. דילב דרבי גברה רבה הוא, אם לא שרבי הוא היה אדם גדול, שיכול לענות לך גם כשהוא שקוע במסכת אחת על מסכתות אחרות, כספתי, היית יכול לבייש אותו בשאלה הזאת. דמשנה לך שינויה דלאו שינויה הוא. הוא היה יכול לענות לך תשובה שהיא לא תשובה טובה. השתמיעת, עכשיו בכל אופן, שפיר משנה לך. הוא ענה לך תשובה טובה ויש לזה ראיה מברייתא. דתניה, היה טעון אוכלין ומשקין מבעוד יום. אדם בערב שבת העמיס על עצמו אוכל או משקעות. ערב שבת. וככה כשהוא עם המאכלים והמשקעות, אולי היה לו איזשהו תיק או משהו כזה, הוא עמד ככה, וכל הזמן הולך, חוזר, הולך, חוזר, ברשות היחיד, תוך הבית וכדומה. נכנסה שבת, והוא עמד ברשות היחיד קצת זמן לנוח, ככה תוספות אומר. חייב להיות מדבר פה שהוא באיזשהו שלב, בשבת עצמה, נעמד לנוח ברשות היחיד. ואז יצא עם המאכלים או עם המשקעות לרשות הרבים והניח את זה שם. על זה הברייתא מדברת. היה טעון אוכלים ומשקים מבעוד יום, וכשהגיע השבת הוא נעמד ברשות היחיד. אחר כך הוא יצא מרשות היחיד עם המאכלים והוציאם לחוץ משחשיכה בשבת. והוא הניח את זה ברשות הרבים. הוא לא עשה אבל עקירה מרשות היחיד. חייב. למה חייב? הרי הוא לא עשה עקירה מרשות היחיד. אלא מה רואים מכאן? שזה שהוא עקר את עצמו, זה נקרא עקירה. וזה לא דומה, לפי שאינו דומה לידו. כשאדם רק מכניס את היד שלו לרשות היחיד, ומישהו מאמיס לו לתוך היד אוכל, והוא מוציא את היד אחר כך לרשות הרבים ומניח, זה לא נקרא שהוא עקר מרשות היחיד גם, הוא רק הניח ברשות הרבים. אבל כאן, כשהוא עצמו עקר את כל גופו, זה כן נקרא עקירה. אמר אביי, פשיטה לי, אני יכול להוכיח מהמשנה, דבר פשוט, ידו של אדם, שכשהוא נמצא ברשות אחת, הוא מושיט את ידו לרשות אחרת, אינה לא כרשות הרבים ולא כרשות היחיד. זאת אומרת, היא לא נגררת אחרי גופו. אדם שעומד ברחוב ברשות הרבים, הוא מושיט את ידו לתוך הבית לרשות היחיד. אני לא אומר שהידיים של האדם נחשבים אחרי גופו ברשות, באותה רשות שגופו נמצא. מה ההוכחה לזה? מהמשנה שלנו. כרשות הרבים לא דמיה מידו דעני. ההוכחה שהיד של האדם שמושטת לרשות היחיד וגופו נמצא ברשות הרבים, אני לא מחשיב את ידו כמו שהיא גם כן נמצאת ברשות הרבים, ההוכחה היא מהיד של העני, שהוא מושיט את היד לתוך הארמון של העשיר. והעשיר לוקח את הכלי מידו של העני. אני לא אומר, רגע, העני איפה הוא עומד ברשות הרבים? נכון שהוא מושיט את ידו לרשות היחיד, אבל אולי נגיד שידו נחשבת כמו רשות הרבים, כמו שאר גופו, ואז אם העשיר ייקח את הכלי מידו של העני, שאומנם כרגע נמצאת בפועל ברשות היחיד, אבל אולי נגררת אחרי גופו והיא נחשבת רשות הרבים, אם הוא יעקור את זה מידו ויניח ברשות היחיד, אני לא מחשיב את זה כמו עקירה מרשות הרבים והנחה ברשות היחיד. למה? כי ידו לא נחשבת כמו שהיא נמצאת ברשות הרבים, כי בפועל ידו נמצאת ברשות היחיד עכשיו. וכן, אני לא אומר שהיד נחשבת כרשות היחיד, גם זה לא דמיה, כשהעשיר עומד בביתו. והוא מושיט את ידו לרשות הרבים, אני לא אומר שידו נחשבת כמו שהיא ברשות היחיד אחרי כל גופו. מה ההוכחה לזה? מידו דבעל הבית, שהוא עומד בתוך הארמון שלו ברשות היחיד. והוא מושיט את היד לרשות הרבים, ואם העני לוקח את האוכל מידו של העשיר, ועוקר את זה מידו ומניח ברשות הרבים, זה לא נקרא שהוא עקר מרשות היחיד, כי ידו של העשיר היא לא נחשבת כמו רשות היחיד. נכון שגופו של העשיר ברשות היחיד, אבל ידו לא הולכת אחרי גופו לעניין זה. אחרי שהוכחנו שידיו של האדם לא נגררות אחרי גופו, גופו ברשות הרבים וידיו ברשות היחיד, ידיו לא נחשבים שהם נמצאים גם ברשות הרבים אחרי גופו. אם כן, ביי הביי, יש לי ספק. ידו של אדם, שהוא לדוגמה ברשות היחיד, והוא מושיט את ידיו לרשות הרבים, מהו שתעשה ככרמלית? אולי נחשיב את הידיים שלו כרשות של כרמלית. מה הכוונה כרמלית? אז עד עכשיו דיברנו על שתי הרשויות שהם נחשבים רשות מדין תורה. מהתורה יש שתי רשויות, רשות היחיד ורשות הרבים. כל מקום שהוא לא רשות היחיד ולא רשות הרבים נקרא מקום פטור. מה הכוונה מקום פטור? שמותר לטלטל מרשות היחיד לשם ומשם לרשות היחיד. מרשות הרבים לשם ומשם לרשות הרבים. מדרבנן רק אסור לטלטל מרשות הרבים לרשות היחיד דרך המקום פטור. מדרבנן תקנו רשות רביעית. חוץ מרשות היחיד, רשות הרבים ומקום פטור, יש גם כרמלית. כרמלית זוהי רשות שהיא מצד אחד לא רשות היחיד, מצד שני לא רשות הרבים, אבל חכמים גזרו עליה שיהיה לה דין של רשות בפני עצמה. למשל, מקום שהוא פתוח, אין בו מחיצות של 10 תפחים. אבל מצד שני, גם לא עוברים שם הרבה אנשים, כמו ים, בקעה וכדומה. חכמים תקנו למקום הזה שם רשות בפני עצמה, כרמלית. ולכן אסור לטלטל מהכרמלית לא לרשות הרבים ולא לרשות היחיד. עכשיו מסתפק אביי, הרי ידו של האדם לא הולכת אחרי גופו. אז אולי נאמר שהיא נחשבת כמו כרמלית, היא לא רשות הרבים, היא לא רשות היחיד. אולי נגזור על הדין של כרמלית, אם אדם הושיט, הוא נמצא ברשות היחיד, הוא הושיט את ידו לרשות הרבים, יהיה אסור לו עכשיו להחזיר את ידו בחזרה לרשות היחיד, כי זה יחשב שהוא עוקר מהכרמלית לרשות היחיד. זה השאלה של אביי. ביי הביי, ידו של אדם, מהו שתעשה כרמלית? למה כן? למה שזה חשב כרמלית? למה שחכמים יאסרו עליו להחזיר את ידו בחזרה לרשותו? מי כנסו הרבנה להדורי לגבי, כי הוא הרי התחיל לעשות מלאכה של איסור. בעצם כשהוא עקר מרשות היחיד, והוא הכניס את ידו לרשות הרבים, הוא לא הניח ברשות הרבים, אבל הוא התחיל את המלאכה של הוצאה מרשות לרשות, בעצם זה שהוא עקר מרשות היחיד, והוציא את ידו לרשות הרבים, אולי חכמים יאסרו עליו עכשיו להחזיר חזרה את ידיו ואת הפירות שבידיו לרשות היחיד, כדי שפעם באה לא יבוא להוציא, לעקור מרשות היחיד ולהוציא לרשות הרבים, או לא, או שלא כנסו אותו. הגמרא מנסה לתרץ את הקושייה מברייתא. תשמע, הייתה ידו מלאה פירות ברשות היחיד, והוא עקר מרשות היחיד את היד עם הפירות, והוציאה לחוץ לרשות הרבים. הוא לא הניח את זה ברשות הרבים, הוא רק ידו נמצאת עם הפירות באוויר של רשות הרבים. עשה עקירה מרשות היחיד, והוציא לרשות הרבים בלי להניח. אז תני חדה, ברייתא אחת אומרת, אסור לו להחזירה עכשיו בחזרה לרשות היחיד. ותני יידך, מותר לו להחזירה, מותר לו עכשיו להחזיר את זה בחזרה לרשות היחיד. מה ההבדל בין שתי הברייתות? אז הגמרא מנסה להסביר ששתי הברייתות האלה נחלקו, האם ידו של אדם נקראת קרמלית או לא. מה אליו? בהקמיף לגי. דמר סבר, הברייתא הראשונה שאוסרת להחזיר חזרת הפירות לרשות היחיד סוברת, שהיד של האדם שעקר פירות מרשות היחיד והוציא אותם לרשות הרבים כקרמלית דמיה, לכן אסור לו להחזיר בחזרה את ידו לרשות היחיד. ומר סבר, לאו כקרמלית דמיה, ידיו של האדם שמושטות לרשות הרבים, היד לא נחשבת כמו קרמלית, לכן מותר לו להחזיר את זה לרשות היחיד. אומרת הגמרא, לא. שתי הברייתות אין ביניהם מחלוקת. אפשר להסביר ששתיהן מסכימות, לא, דכולי עלמא כקרמלית דמיה. שתיהן מסכימות שחכמים גזרו, שכשאדם עקר פירות מרשות היחיד, והוציא את ידו עם הפירות לרשות הרבים, לא הניח, אבל הוציא את ידו לרשות הרבים, אסור לו להחזיר אותם חזרה לרשות היחיד, כי זה נחשב כמו עקירה מקרמלית לרשות היחיד. אבל למה בכל זאת ברייתא אחת מתירה לו להחזיר את ידו בחזרה לאותה רשות שהוא היה בה לרשות היחיד? כי יש כלל שרשות הרבים תופס רק עד גובה של 10 טפחים. מעל 10 טפחים זה מקום פטור. כל המושג של רשות הרבים זה רק עד 10 טפחים. לכן, אם אדם הושיט את ידו לרשות הרבים בתוך 10 טפחים, באמת יהיה אסור לו להחזיר את ידו בחזרה. למה? כי ידו של האדם נחשבת כמו קרמלית ברגע שהוא הושיט אותה לרשות הרבים. אבל דווקא אם הוא הושיט לרשות הרבים, ברגע שהוא הושיט מעל 10 טפחים, ידו לא הושתה לרשות הרבים, אלא נמצאת במקום פטור, לכן מותר לו להחזיר את זה בחזרה לרשות היחיד. זה התירוץ. כאן שמותר להחזיר, כאן שאסור להחזיר, מדובר למטה מעשרה. למטה מעשרה טפחים, זה רשות הרבים, אז היד הופכת להיות כמו קרמלית, לכן אסור להחזיר את הפירות מקרמלית לרשות היחיד. וכאן הברייתא שמתירה להחזיר מדובר למעלה מ10 טפחים, שזה לא ברשות הרבים, ולכן מותר כן להחזיר בחזרה את ידיו, כי הוא הושיט את ידו למקום פטור, מותר לו להחזיר את זה לרשות היחיד. והיא בהתאם אפשר להסביר ששתי הברייתא דווקא סוברות שלא גוזרים על ידו של אדם שתיחשב כמו קרמלית. אידי ואידי למטה מ10, בשתי הברייתות מדובר שאדם הושיט את ידו לתוך רשות הרבים למטה מ10 טפחים. ולאו כקרמלית דמיה, ידו של אדם לא נחשבת כמו קרמלית. ואם כן, למה שיהיה אסור לאדם להחזיר את ידו בחזרה לרשות היחיד, ולא קשיא? אלא כאן, שהברייתא מתירה להחזיר חזרה את ידו לרשות היחיד, מדובר מבעוד יום. שאדם, ביום שישי, לפני שנכנסה שבת, מילא את ידיו בפירות, והושיט אותם לרשות הרבים, ונכנסה שבת, והוא עם הידיים מושטות לרשות הרבים עם פירות. עכשיו, הוא יכול להחזיר את הפירות חזרה לרשות היחיד? התשובה היא, לפי התירוץ הזה, שכן. למה? כי מה יקרה הכי הרבה? אם בסוף הוא לא יחזיר את הידיים לרשות היחיד, אלא הוא יניח את הפירות ברשות הרבים. מה הוא עשה? הוא עבר על איסור מדרבנן להניח ברשות הרבים חפץ שלא היה ברשות הרבים בהתחלה. הוא עשה הנחה ברשות הרבים, אבל זה לא איסור מהתורה, כי מהתורה כל החיוב זה רק עקירה והנחה מרשות לרשות. אז לכן, כיוון שהוא לא יגיע לחיוב תורה, התירו לו להחזיר חזרה את ידו לרשות היחיד, אפילו משחשיכה. וכאן, הברייתא שאומרת שברגע שאדם הושיט את ידו עם פירות והוא עומד ברשות היחיד, הוא הושיט את ידו מרשות היחיד לרשות הרבים, אסור לו להחזיר בחזרה את ידו. זה לא בגלל שידו נחשבת כמו קרמלית, אלא זה גזרה של חכמים שאסרו עליו להחזיר חזרה את ידו לרשות היחיד, כדי שפעם בא לו יושיט את ידו מרשות היחיד עם פירות לרשות הרבים, כדי שלא יבוא לידי איסור, לידי חיוב של עוקר מרשות היחיד ומניח ברשות הרבים. מדובר שהוא עקר משחשיכה, וכאן הוא כבר התחיל לעשות איסור, כי הוא לקח פירות מרשות היחיד, עקר אותה מרשות היחיד, הושיט את ידו לרשות הרבים. ואם הוא עכשיו יניח את הפירות ברשות הרבים, הוא יעבור על החיוב של הוצאה מרשות לרשות, לכן חכמים גזרו עליו, מכיוון שהוא יכול לבוא לידי איסור על ידי זה שהוא מוציא את הפירות לרשות הרבים, אסרו עליו להחזיר עכשיו את היד בחזרה לרשות היחיד, כדי שילמד לפעם הבאה לא להושיט את ידו עם פירות מרשות היחיד לרשות הרבים, כדי שלא יבוא לידי הנחה ברשות הרבים. שואלת הגמרא, עד רבה איפכה מסתברה, לכאורה מסתבר את הרץ בדיוק הפוך את הסתירה בין שתי הברייתות. כשאדם הושיט את ידו מבעוד יום, נאסור עליו להחזיר את ידו משחשיכה מרשות הרבים לרשות היחיד. למה? מה יקרה הכי הרבה? דהי שדילי, אם בסוף, בגלל הטרחה, הוא לא יצליח להחזיק את הפירות כל כך הרבה זמן באוויר ככה, ידו באוויר עם הפירות, ובשלב מסוים הוא יזרוק את הפירות לרשות הרבים, אז מה יקרה? הנחה ברשות הרבים, אבל הוא לא עשה עקירה בשבת עצמה מרשות היחיד, והניח ברשות הרבים. הוא עקר כשזה עדיין היה לפני שבת, רק עשה הנחה בשבת, אז הוא לא יעבור על איסור תורה. לכן, אפשר לגזור עליו שלא יחזיר את ידו, כי הכי גרוע הוא גם לא יעבור לאיסור תורה. לא עטי לידי חיוב חטאת, הוא לא יבוא לידי חיוב חטאת. אז יכנסו רבנן, רבנן יכולים לקנוס אותו. אבל כשהוא יכנס הושיט את ידו משחשיכה, זאת אומרת הוא עקר פירות בשבת מרשות היחיד, והוציא את ידו לרשות הרבים, ועכשיו ידו באוויר של רשות הרבים עם פירות. ואם הוא עכשיו יניח את הפירות ברשות הרבים, הוא יעבור על איסור תורה, הוא יהיה חייב חטאת. מה תגיד לו? תשאיר ככה את היד באוויר. אולי בסוף יפלו לו הפירות ואז הוא יעבור על איסור תורה, על ידי זה שהוא יניח את הפירות ברשות הרבים. אי שד אלי, אם הוא עכשיו יזרוק את זה לרשות הרבים, עתי בו לידי חיוב חטאת, כי הרי עשה גם עקירה מרשות היחיד וגם הנחה ברשות הרבים בשבת. לא יכנסו רבנן, שרבנן לא יכנסו אותו שיהיה חייב להשאיר את היד ככה באוויר של רשות הרבים, אלא שיתירו לו להחזיר את היד לרשות היחיד, כדי שלא יבוא לידי חיוב חטאת בשבת. אם ננתח את המציאות כאן, אנחנו מדברים על אדם שעבר איסור דרבנן, ויש לנו ויכוח האם לקנוס אותו בכנס כזה שיכול להביא אותו לידי איסור מהתורה, לידי חיוב מהתורה. האם לעשות כנס כזה או לא? מצד אחד אפשר להגיד, תשמע, אנחנו צריכים לחזק את הגדרות, אנחנו צריכים לגזור על דרבנן. אם התוצאה תהיה שבסוף יהיה חיוב מהתורה, אז שאדם ייזהר שלא יגיע לידי חיוב מהתורה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה אומרת, תשמע, אם אדם עבר על איסור תורה, על איסור דרבנן, ואנחנו עכשיו נגזור עליו, והגזרה הזאת יכולה להביא אותו לידי איסור תורה, עדיף לנו לא לגזור. זה איזשהו דיון מסוים, ויכוח מסוים. עכשיו, הדיון הזה אפשר להעתיק אותו למקרה נוסף. המקרה הנוסף הוא על אדם שלקח בצק, הניח אותו בתנור, אז בזמנם היו מדביקים את הפת על הדפנות של התנור. הדביק אותו בתנור. עכשיו, כל זמן שהבצק לא נאפה, אז הבן אדם לא עבר על איסור תורה. כי האיסור של אחד מ-39 אבות המלאכות זה אופה, מבשל, אותו דבר. ברגע שהוא אפה את הפת, אם היא ניתה אפויה, אז הוא עבר על האיסור של התורה. עכשיו, יש איסור דרבנן לרדות פת. למה? מסביר הרמב״ם, כי חוששים שמה בן אדם יבוא לאפות. אוסרים על הבן אדם להוציא פת שדבוקה בתנור. עכשיו, אם בן אדם ידביק פת בתנור בשבת, כל זמן שהיא לא נאפתה, הבן אדם עדיין לא עבר על איסור תורה. אז מה הדבר הראשון שהוא ירצה לעשות? להוריד את הפת מהתנור. אבל יש דרבנן אסור להוריד פת מתנור. גם אדם שהדביק את הפת לפני שבת, אסור לרדות, להוציא לחם שנאפה מהתנור. אבל כאן, בגלל הגזרה של חכמים, הוא יכול לבוא לידי איסור תורה, שבסוף יאפה לו הפת, והוא יעבור על איסור תורה. אז זה השאלה. ומדלו כמשנינן הכי, מזה שהגמרא לא תרצה, שאנחנו מעדיפים לתת לאדם להכניס חזרה את הפירות לרשות היחיד, כדי שהוא לא יעבור על חיוב מהתורה, אלא אנחנו כן מתעקשים, שמכיוון שהוא עבר על גזירה דרבנן, אנחנו קונסים אותו ולא נותנים לו להחזיר חזרת הפירות, למרות שיכול לעבור לידי חיוב שבת מהתורה. אז מזה תפשוט דרב ביבי בר אביי. אפשר לתרץ שאלה ששאל רב ביבי בר אביי. דבאי רב ביבי בר אביי, אדם שהדביק פת בצק בתנור בשבת בשוגג. לפני שהפת נאפתה, הוא נזכר שזה שבת, הוא רוצה להוריד את הפת מהתנור לפני שהיא נאפת כדי שלעבור על איסור תורה. לא יחייב חטאת. האם יתירו לו לרדותה קודם שבוא לידי חיוב חטאת, או לא יתירו לו? וגם כאן אנחנו בעצם עם אותו שיקול. יש כאן איסור דרבנן, אסור להוריד פת בשבת מהתנור. מצד שני, אם אתה תישאר עם הגזרה דרבנן, הוא יכול לבוא לידי חיוב מהתורה. האם אנחנו מבטלים גזרה דרבנן כדי שאדם לא יבוא לידי חיוב תורה? לכאורה נראה שלא, ואנחנו אוסרים עליו באמת להוריד את הפת מהתנור. כמו שאנחנו אוסרים עליו להחזיר את ידו עם הפירות מרשות הרבים לרשות היחיד. תפשוט דלא יתירו. אומרת הגמרא, הלא קשיא, נכון? ותפשוט, באמת אפשר לתרץ שלא יתירו, כי חכמים לא עושים את החשבון שאם האדם לא יצליח לעמוד בגזרה של רבנן, הוא יעבור על איסור תורה. לא, יש איסור מדרבנן. אדם שעבר על איסור דרבנן, יש על זה הגבלות מסוימות כדי לעקוף את הגזרה דרבנן. אם הוא יכול לבוא לידי זה לחיוב מהתורה, שיזהר, לא לבוא לידי חיוב מהתורה. זה תירוץ אחד. תירוץ אחר, אפשר לתרץ את הסתירה בין שתי הברייתות, האם בן אדם שהושיט את ידו לרשות הרבים עם פירות, מותר לו להחזיר או אסור לו להחזיר את ידו בחזרה לרשות היחיד, אפשר לתרץ את שתי הברייתות האלה, תירוצים אחרים, שלפי זה בכלל לא יהיה, זה לא יהיה קשור בכלל לעניין של אדם שהדביק פת בתנור. והיא בהתאם על עולם לא תפשוט. לא קשור, הברייתות של אדם שהושיט את ידו עם פירות לרשות הרבים, לא קשורות בכלל לספק של רב ביבי. ולא קשיא. כאן הברייתא שאדם הוציא את ידו לרשות הרבים עם פירות, האם מותר לו להחזיר חזרה או אסור לו? הברייתא שמתירה מדובר שהוא הוציא את ידו בשוגג. לכן התירו לו להחזיר. וכאן הברייתא שאוסרת לו להחזיר את ידו, מדובר באדם שהוציא את ידו במזיד עקר פירות מרשות היחיד והכניס את הפירות לרשות הרבים. הוא לא הניח את זה עדיין. אבל חכמים אמרו לו, מה אתה במזיד הלכת והוצא את הפירות לרשות הרבים? אז אסור לו להחזיר את זה בחזרה. בשוגג לא כנסו הרבנן. אדם שהוציא בשוגג פירות לרשות הרבים לא יכנסו אותו. אבל במזיד כנסו הרבנן. והיא בעת אימה, תירוץ נוסף לתרץ את שתי הברייתות. אידי ואידי בשוגג. שתי הברייתות, גם זאת שמתירה וגם זאת שאוסרת להחזיר חזרת היד עם הפירות לרשות היחיד, מדובר שהוא הוציא את הפירות לרשות הרבים בשוגג. והכה, השתי הברייתות האלה חלוקות בנידון, האם כנסו שוגג עת ומזיד כמפלגי. האם אנחנו כונסים בכנס, גם אדם שבשוגג הוציא את היד שלו לרשות הרבים עם פירות, כדי שלא יבוא לעשות את זה במזיד, או לא. מר סבר, הברייתא שאוסרת סוברת, כן, כנסו שוגג עת ומזיד, חששו שאם נתיר לאדם שבשוגג הוציא את ידו לרשות הרבים, עם פירות, אז אדם אחר, גם אם הוא הוציא במזיד, יבוא להחזיר. אם אנחנו נתיר לזה שהוציא בשוגג, אז גם זה שבמזיד הוציא, יבוא להחזיר את היד שלו, עם הפירות. ומר סבר, הברייתא שמתירה להחזיר את היד בחזרה לרשות היחיד סוברת, לא כנסו שוגג עת ומזיד. באמת אדם שבמזיד הוציא את ידו עקר פירות מרשות היחיד והוציא את ידו לרשות הרבים, אסור עליו להחזיר את היד חזרה לרשות היחיד. אבל אדם שבשוגג עשה את זה, אנחנו לא כונסים אותו כדי שאחר כך לא יבוא לעשות את זה במזיד, אלא מתירים לו להחזיר בחזרה את ידו לרשות היחיד ולשים את הפירות בחזרה ברשות היחיד. והיא בהתאם התירוץ נוסף לתרץ את שתי הברייתות. לעולם לא כנסו שוגג עת ומזיד. ואם זה בשוגג, לא אמורים לקנוס אותו ולאסור עליו להחזיר חזרת הפירות לרשות היחיד. ולא קשיא, אין סתירה בין הברייתות. כאן, הברייתא שסוברת שמותר, מדובר שהוא רוצה להחזיר את ידו לאותה חצר. הוא היה לו פירות בחצר, ברשות היחיד, עקר את הפירות מרשות היחיד, הוציא את ידו לרשות הרבים, והוא בא להחזיר חזרה את הפירות לאותה חצר. כאן התירו לו. אבל לעומת זאת, כאן, הברייתא שאוסרת מדובר, שהוא רוצה את הפירות האלה להוציא לחצר אחרת. לרשות היחיד אחרת, זאת אומרת, הוא עקר פירות מחצר א', הושיט את ידו לרשות הרבים. ועכשיו הוא רוצה להעביר את הפירות לחצר ב', חצר אחרת. אז חכמים מתירים לו להחזיר חזרת הפירות לחצר א', אבל הם לא מתירים לו להכניס את הפירות לחצר שנייה, לחצר ב'. זה לא. כדי בעיה מיני רבה מרב נחמן, שאלה דומה לזה. הייתה ידו מלאה פירות, רשות היחיד. והוציאה בשבת לחוץ לרשות הרבים. מהו להחזירה לאותה חצר? אמר לי, מותר. אז הוא שאל אותו, מה היה הדין להחזיר אותה לחצר אחרת שלו? אותו בעלים, שבעיקרון מותר לאדם להעביר מחצר אחת לחצר אחרת. מדובר פה במקרה שמותר לו. אבל האם אחרי שהוא הוציא את זה לרשות הרבים, מותר לו להעביר את זה לחצר אחרת? אמר לי, אסור, זה אסור. אז הוא שאל אותו, ומה ישנה? מה ההבדל? למה לאותה חצר מותר לו להחזיר ולחצר אחרת אסור לו להחזיר? אז רב נחמן ענה לו בבדיחותה, לכי תאכול עלה קורא דמילך, כשאתה תמדוד לי קור שלם של מלח ותיתן לי בשכרי, אני אהיה מוכן לענות לך. מה אתה חושב שנענה לך בחינם? אבל כמובן זה בבדיחותה, כי הרב חייב ללמד תורה בחינם. הקדוש ברוך הוא לימד את עם ישראל תורה בחינם, מה אני בחינם? אף אתם תלמדו בחינם. רש"י מביא תירוץ, הסבר אחר, מה פירוש כשתאכול, הכוונה מלשון לאכול. כשאתה תאכל על זה קור של מלח, לא תוכל להשוות אותם אחד לשני. מה הפירוש? אז יש ספר, אגודות איזוב מדברי. חיבר אותו בשנת תף קוף למתת, לפני בערך 140 שנה, רב בשם רבי מיכאל דוב מפייטרקוב. והוא אומר דבר כזה. הוא אומר, גם אם תשב על זה, משך כל כך הרבה זמן שצריך לאכול קור שלם של מלח. כמה מלח אוכלים בסעודה? קצת. הרבה זמן תשב על זה, לא יהיה לך תשובה לתרץ את השאלה הזאת. אבל אני כן מוכן לתרץ לך את השאלה הזאת. הטעם, כשאדם מחזיר את הפירות לאותה חצר שמשם הוא הוציא את הפירות, לא התאבידה מחשבתו. לא התקיימה המחשבה שלו, הוא לא עשה פה שום פעולה בעצם. הוא הוציא את הפירות, תחזיר אותם לאותה מקום, אז הוא לא עשה פה שום פעולה. אבל אם הוא רוצה להניח את הפירות בחצר אחרת, התאבידה מחשבתו, אז המחשבה שלו התקיימה. הוא העביר את הפירות מחצר אחת לחצר אחרת, ולכן כנסו אותו שיאסור לאדם שהוציא פירות מרשות היחיד א', והוציא אותם לרשות הרבים, להעביר אותם לרשות היחיד ב'. ועד כאן דף ג'.